תחת נתן צבי, בן חנה וכל הישראלים והיהודים במסע המילוט מאוקראינה, שבעזרת השם יגיעו לשלום ויהיו שמחים ובריאים. אנחנו נתחיל במה שכולנו נתלים בו עכשיו, נבואות. איך אנחנו רוצות לדעת מה יבוא, מה יהיה. אז אנחנו נתחיל עם הגמרא במסכת מגילה. שומעים אקו? טוב שנזכרת שרואים אותך בכל העולם. ערב טוב עולם, איזה נס, זה שיעור מלב תל אביב. איזה נס, נס מדהים. ועכשיו יש אקו? תראו, הדברים שלי מעוררים הד. מאז שאני זוכרת את עצמי. שלום. היי, היא באה מאומן. ברוכה הבאה, נשמה, ברוכה הבאה. רגע, הסמלה, הסבר לעולם על הסמלה. אני בטרנד קיימות, אני לובשת סמלה שאישה אחרת לבשה פעם, וקראו לה ימים המזרחי, אני פשוט לובשת את זה פעם שנייה, אני לא יודעת, אני רוצה פשוט להצטרף לקייט מידלטון, שהיא בקיימות, אז היא שמה ז'קט פעם שנייה, אז איזה מתחשבת בסביבה, אז גם אני. טוב, אנחנו נתחיל בגמרא. איזה בעיה? בהד. דברי הרבנית. עוררו הד צום, 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 צום. היינו אמורים לרקוד כי זה מי שמי ש... וראש חודש אדר ב' ביום חמישי. איזה דיכאון. עוד פעם לשמוח ומי ש... ולהתניע. כוח לזה. בדיוק. 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 תכף נגיד את זה. אפשר להתחיל, חיל, חיל, חיל? טוב. הגמרא במסכת מגילה אומרת, ומה ראו לומר גאולה בשביעית? מה השאלה? מי הבינה? מה ראו לומר גאולה בשביעית? מי הבינה? אף אחת? אז אני אסביר. מה את אומרת? לא בשמיטה? לא. המשיח יבוא בשביעית? כן, לא, טוב, שתקו. מה ראו לומר גאולה בשביעית? יש 18 ברכות בתפילת 18, והבקשה השביעית היא... ראינה בעוניינו וריבה ריבנו ומהר לגאולנו. זו הברכה השביעית. מה ראו לומר גאולה בשביעית? אמר רבא, מתוך שעתידין להיגאל בשביעית, בשנת שמיטה, לפיכך קבעוה בשביעית. יש כאן אמירה מהממת לגבי הסדר של הברכות של תפילת 18. אם התפילה על מהר לגואלנו מופיעה שביעית, זאת אומרת שבשנה השביעית ניגאל. אבל יש בעיה. למה? כי יש אמירה משנים קודמות, והאמר מר, אמר החכם, בשישית קולות. בשנה שישית שומעים קולות של מלחמה. בשביעית מלחמות. במוצאי שביעית בן דוד בא. מבינות את שאלת הגמרא? איך אמרת בשביעי גאולה, כשאנחנו יודעים מקדמת דנה, מדברי חכמים, זה ממוען אלינו, הייתי חושבת? הצופר הזה? זה שכן נחמד, זה מניעה, איך הוא מניעה? כן, הפסיק?
כן, אבל אנחנו בצד אחד, ומי שהיא עברה מעבר, לא איפה שמסומן הנכה.
שמי הג'יפ הלבן? שמי הג'יפ הלבן?
למי יש פה ג'יפ לבן? לא, אני בסדר גמור. אני בשמיטה.
לא, 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 נכה מותר לצאת לשם. למי שעוד לא נכה,
מה? זה לא אנחנו? להמשיך. אז רגע, אבל יש בידינו קבלה משנים רבות ששנת השביעית היא שנת מלחמה. אז איך אתם אומרים שהשביעית זה גאולה? מסקנת הגמרא. מלחמה, נמה התחלת דגאולה היא. מלחמה גם היא בשורת גאולה. זאת אומרת שכשתראו מלחמה בשנת שמיטה, השנה השביעית, תדעו שזו התחלה של גאולה. למה? שימו לב, אם את חושבת על תפילת 18, איפה מופיעה הגאולה? תקע בשופר גדול לחירותנו וקבצנו מהרה, נכון? זה לא שם. הברכה על הגאולה היא, כשנצטרך את זה, מהר! כי העולם יהיה בסכנה, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. העולם יהיה בעוני, העולם יהיה בריב, ואז אנחנו נצטרך לצעוק מהר. זה שנת השמיטה. המלחמה הזאת היא בשורה. היא בשורה חדשה של מלחמה שלא הייתה מעולם. פתאום את מבינה שטנקים זה דבילי ורובים זה פרימיטיבי, מפני שהמלחמה היום היא בכסף. ואני חייבת להגיד לכם שהיפהפייה הנרדמת התעוררה אחרי מאות שנים. קוראים לה שוויץ, שתמיד הייתה מדינה נויטרלית כמוני, כי אני בת לארץ המשעממת הזאתי, שתמיד לא התערבה בכלום, והיום לראשונה שוויץ הניטרלית לקחה צד במלחמה, כי היום המלחמה עניינה כסף, ופשוט סגרה חשבונות לכל מיני אוליגרכים, וזה כבר מכה חזקה מאוד מאוד בשביל יקים, כשהם כבר מתעוררים ועושים משהו. בנות, משיח בדרך. תקני סמלה. אז אנחנו ביום חמישי בערב מתחילות לשנע את ראש חודש אדר ב', ואיזה כיף למי שנולדה בראש חודש אדר ב' או בחודש אדר ב' של שנה מעוברת. למה? הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, מי נולדה פה בחודש אדר ב'? יא, הבן שלך. אוקיי. אז ככה כתוב, אין הכשפים שולטים במי שנולד באדר שני. מפני שהכשפים נעשים על ידי סדרי המזלות בשעה פלונית וביום פלוני ובמעשים משונים. והחודש הזה אין לו מזל, כיוון שהוא נוסף על היוד ב'. ולכן מי שנולד בחודש אדר שני מוצל ממזל רע. ומוצל מכשפים. זה זמן מאוד מאוד מבורך, נורא קשה להתניע שוב את מנוע השמחה. הסיבה היחידה ששמחים באדר ב' זה שעוד שבועיים היה אמור להיות פסח והוא לא. שזה באמת שמחה, באמת ממש ממש גדולה. אבל באמת ממה נשמח? אנחנו לומדות השבת את פרשת פקודי. ואלה פקודי המשכן, משכן העדות. הפרשה האחרונה בספר שמות, כשמשה רבנו אומר את כל הכספים שעם ישראל תרם למשכן, מה הלך לאן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה פעמיים משכן? רשי כותב, כי יהיה לנו בית המקדש הראשון והוא ילך, יהיה לנו בית המקדש השני והוא ילך, עתידים שני בתי מקדש להתמשכן בעוונותיהם של ישראל. אז למה אתה רוצה שנשמח עכשיו? משכן, משכן. מדברים על בניין המשכן ואתה מדבר איתי על חורבן? אלה פיקודי המשכן, משכן. אומר הרבי מלובביץ' הנהדר, את לא מבינה שכשהוא הכי עוזב אותך, הוא הכי מרחם עלייך. ביום פוקדי ופקדתי. אנחנו בפרשת פקודי. פקודי זה השם סופר אותך. מצד שני, את נפקדת. הוא לא רואה אותך. את חסרה. כשאת מרגישה נעלמת מולו, כל הבתים נחרבו לך, מתו לך כל החלומות, דווקא אז חייב אדם לפקוד את אשתו, לפני צאתו לדרך. כשתרגישי את השבר הזה, ואני תמיד אומרת לכם שהדר בית זה הזמן הכי שבור בשנה. כי הדר זה השבר, זה נקודת האמצע, כשמשהו נשבר הוא נשבר באמצע. שישה חודשים רחוק מראש השנה, שישה חודשים רחוק מחודש אלול, אמצע השנה. השנה נשברת בחודש אדר, ועכשיו יש אדר ב', היא נשברת לאדר א' ולאדר ב', ואת בחצי של החצי של השנה, ופורים זה בחצי של החצי של החצי, כי זה בי"ד 14 לחודש, ויום פטירת משה רבנו זה בחצי של החצי של החצי של החצי, כי זה בזין באדר, שזה חצי של י"ד, שזה חצי של אדר א', שהוא חצי של אדר ב', שהוא חצי של השנה. זאת אומרת, אין זמן יותר כתות שבור מאשר הזמן הזה. והשם יפקוד אותך עכשיו מהנומך המזעזע הזה. יש עניין שיתהפך הכל לטובה. האם המלחמה הזאת תגיע איכשהו לישראל? יש מצב, יאמר המהר"ל הנפלא. ונפל הפור בחודש אדר. כי בחודש אדר יש בחינה שאין בחודש אחר, כי הוא סוף החודשים, הוא מורה על הסוף, ויש בו בחינה שתהיה חס ושלום גזירת כליה על ישראל. אבל רק אז יבין העולם כולו שמה שהוא סוף הוא התחלה של פקידה מופלאה, של זכירה מופלאה, שנאמר אחשוורוש. הוא רצה להביא את האחרית על העם הזה, והוא נהיה ראש והתחלה של גאולה גדולה. כל סוף הוא התחלה של משהו אחר. אנחנו בסוף השנה, ניסן זה החודש הראשון, אדר ב' זה הלגמרי האחרון. הוא אומר דברים בכלל לא פשוטים. ימי הפורים הם ימים שחס ושלום של היעדר ושל חיסרון. החודש הוא סוף ישראל חס וחלילה, לכן מת בו משה רבנו שהוא נחשב צורת ישראל, אבל באדר הוא נולד גם כן, והחודש הזה סופו והתחלתו מתחברים כאחד. היום נלמד בעזרת השם על השמחה הענקית הזאת. ממה נשמח ימימה? קודם כל אומר הסבא מקלם, רבי שמחה, כך קראו לו, זיסל מקלם. כמה שיותר תאמרי את המילה שמחה, ותדברי על המילה שמחה, ותבכי, למה אין לי שמחה? ואני יש שמחה, כולם שמחים, רק אני לא שמחה, למה אתה תהיה שמחה? אמרת את המילה שמחה, נבנית בך קומה של שמחה. תגידי את המילה הזו כמה שיותר, תכעסי עליה, תתעצבני עליה, תבכי על העדרה, תגידי לברוכה הבאה בסלמה, תגידי רבי שמחה, זיסל מקלם. והחידוש הנהדר שלו, מה שלא ירגיש אדם שמחה הוא מחולי השכל, ועצבות ודאגה הוא הוראה על מיעוט שכלו של אדם, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. סתומות עצבות. חכמות עובדות כל היום בלהיות שמחה, ואיך אומר הרב דסלר, זאת עבודה כל כך קשה, מתחילים מראש חודש אדר לגודל העבודה הנדרשת. אני רוצה לקרוא את המילים האלמותיות של הרב וולבה כשהוא מדבר על שמחה. יש להוציא מלב היקרים ההרגשה כאילו העצבות שייכת לעבודת השם. דתיים הם יותר מלנכולים. יקרים אלה אינם יודעים כי העצבות שלהם נובעת מיסוד האפר וכבדות הגוף, ועליהם להתרומם מעל לכבדות הזו ולהתרומם מיסוד האפר, מפני שהעצבות היא מיסוד האפר. הכבדות הזאת, המחשבה שכבר לא תעופי לעולם, ואת מדוקת עד אפר. היום בעזרת השם נלמד לקום מהאפר, נלמד את חמש הנוסחאות לשמחה. חמש הנוסחאות הן ליהודים, הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר שש. שש הנוסחאות לשמחה. ובואו נתחיל עם ליהודים. אנחנו נתחיל באמירה הלא פוליטיקלי קורקט בכלל של רבי נחמן, מי שעצוב פשוט יפצח בריקוד ויגיד, ברוך שלא עשה ניגוי, ברוך שלא עשה ניגוי. האם זה יפה להגיד? לא. בואו נלמד את העומק של יהודי, את העומק של ברוך שלא עשה ניגוי, אל תעזבו אותי כי זאת צעדה לא פשוטה של שעות על שעות לגבול של הארץ המובטחת. שוב, כמו מההיסטוריה הכי אפלה, עולים לעינינו תמונות של פליטים, סועקים מתוך חלונות של רכבות שהם רוצים לחם ומים, תינוקות בלי חלב, לא נותנים להם לצאת מהרכבות בגבול כבר, מפני שבחוץ קר כל כך, ואומרים שהם יישארו שם יותר בטוחים, דז'ה וו שלא נראה כמו שנת 2022. שעות על שעות הם נסעו בפחד. ענן הפחד עליהם יומם, הבזקים של אש והפגזות בלילה, וכל מה שהם רוצים זה לעבור את הגבול. ליהודים זה יותר קשה ולישראלים מאשר לכל עם אחר, וזה הרבה הרבה יותר קל. זה יותר קשה כי זה מעלה תמונות שכולנו רוצים לשכוח מימים נוראים. אבל זה יותר קל כי ישראלים יודעים שבקור המקפיא הזה יעמדו שליחים יום ולילה בלי לישון של הסוכנות של חב"ד מארץ ישראל, שיעמדו מעבר לגבולות ויעשו הכל כדי לאפשר להם לעבור. ברוך שלא עשה ניגוי. רק עכשיו אני יכולה להסביר לכם את העצב האיום והנורא של זין באדר, היום שמת בו משה רבנו. איזה גאון היה המן כשהוא מפיל את הפור להשמיד את העם הזה, הוא עושה את זה בזין באדר, ואתם תראו בתאריך הזה, אני יכולה להבטיח לכם, בזין באדר, אדר ב' שמתחיל השבוע הזה, אתם תראו שתהיה תפנית מדהימה במלחמה. אני יודעת את זה. מה יש ביום הזה? ביום הזה משה רבנו, אחרי שהוא רץ מדבר שלם, מגיע לגבול ולא נותנים לו לעבור. והוא נהיה חולה, כתוב היכל משה, הוא עומד שם בגבול ואומר לקדוש ברוך הוא, תהרוג אותי, תעשה אותי חיה, תעשה אותי צמח, תמחק לי את כל התורה מהראש, רק תן לי לעבור את הגבול ולהגיע הביתה. אני רוצה ללמד אתכן שבגבול ארץ ישראל צמחה התורה הכי מהממת של משה רבנו. הכי מהממת ושנויה במחלוקת מאוד גדולה היום בארץ, מאוד מאוד. הוא עומד ליד הגבול ואומר, זכרו משה עבדכם שרץ לפניכם כסוס ונפלו עצמותיו במדבר. הוא יאמר בצוואה שלו, אתם לא תיתנו לאף אחד מהאחים שלכם לעבור את הצער שאני עובר עכשיו. אין מצב כזה שמהעם הזה יהיו אנשים שיעמדו בגבול ולא תושיטו להם יד. אתם תהיו שגרירים ללא גבולות, רופאים ללא גבולות, אחים ללא גבולות. האם אתם מבינים את הנקודה הזאת? אבל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה מילים מהמדרש, כשאני רציתי, לא רצית. אתה העדפת, משה, להסתיר את פניך כשהסנה התחיל לבעור. למה לא באת לפניכם? רגע, רגע, אתם אלה ששרתם, האופה, אשכונה, אומנה. אתם רציתם לגור באומנה כל החיים. לא באתם כשקראנו לכם. כשאני רציתי, לא רצית, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ורק המבט העייף של משה יאמר לנו עכשיו, אל תגידו מילה. רק יזכיר לנו את היד שלו שנופפה לנו לשלום כשעברנו במעברות הירדן את הגבול לארץ ישראל, ובנקודה הזאת, בגבול של פולין, של רומניה, של מולדובה, השכינה עוטפת את משה רבנו בזין באדר בכנפיה ואומרת לו, די, אל תסתכל יותר, אתה לא, הם עוברים, אתה תעמוד על הר העברים, אתה תראה את שני העברים, מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא. לישון עכשיו, משה. שם בקצה המדבר, בכל הגבולות שיש עכשיו סביב אוקראינה, תדעו לכם שמשה רבנו עומד. פגשנו אותו בלב המדבר, בקצה המדבר, והוא אומר לנו, אם פעם תגיעו לכאן, אני רוצה שתהיו איש עברי אחר. כשאני ראיתי, אומר משה, איש עברי מכה איש עברי אחר מאחיו, לא ככה, אני רוצה שהעבריות תהיה לתת מעבר ופספורט למי שתקוע בגבול ולא יכול לעבור, עד יעבור עמך השם. אוקיי, ימימה, זה רעיון נהדר, זה להיות יהודי, ליהודים ברוך שלא עשה ניגוי, אל תעזבו אותי עכשיו כי זה מהלך מסובך, ואני בונה לכם שתישארו איתי כאן. מי שלא אוהב את הדיבור שלי עכשיו, חוץ מירון לונדון, גס הרוח.
שצופה בשיר הכל היום.
מי שלא אוהב את הדיבור שלי, זה האיש המאוד מאוד גדול, הרב יהודה לאון אשכנזי, מניטו. מניטו קראו לו הרוח הגדולה, והוא שנא את הדיבור הזה שלי. הוא אמר, אני לא מוכן שיגדירו את ארץ ישראל כארץ מקלט. אני לא מוכן לעליבות הזו שבאים לכאן כמקלט בלי טיפת אידיאולוגיה, הרי זה אוקראינים או אומנים או אודסרים שהיו נשארים שם גם ככה, אלמלא האויב דחק להם לבוא. מניטו יבחין בין שני מונחים, לטר פרומיס אלא טר פרמיס. אני אסביר, בתרגום חופשי זה הארץ המובטחת לעומת הארץ הבטוחה, לטר פרמיס, זאת שהרשו לנו לגור בה. אני אקרא לכם את המילים המדהימות שלו. לא מדינה המגלמת את תקוות הנואשים, זה לא ארץ ישראל, כי היא מדינה המגלמת את תקוות האדם. לא ארץ מקלט, כי היא ארץ יעודה. אני באה כי אני אידיאולוגית, אני רוצה לגור בארץ ישראל. אני לא באה כי הייתה מלחמה. מניטו ידבר על המדינה כשהיא הייתה בשלבי ההקמה שלה. כשאנחנו באים לכאן מלאי אידיאולוגיה. אבל אני רוצה לדבר על התורה החדשה שמשה מגלה כשהוא עומד כפו מקור בגבול ולא נותנים לו לעבור. הוא פתאום אומר, בנות, זה התורה הכי גבוהה של משה רבנו. עד עכשיו דיברתי איתכם 40 שנה על ארץ זבת חלב ודבש. ולא הבנתי שיש ילדים שיגיעו לשעריה של הארץ הזאת צמאים לחלב אחרי שהם לא שתו ולא אכלו. בואו נרחיב את גבולות הארץ הזאת. בואו נדבר על עולים חדשים. לא העולים שהכרנו פעם שבאו לכאן עם אידיאולוגיה של פה בארץ חמדת אבות התגשמנה כל התקוות, לא, הם חשבו שכל התקוות התגשמו בקייב, באודסה ובאומן, הם באים לכאן כפליטים. ועכשיו אני רוצה ללמד אתכן בנות את התורה הכי גדולה של ימים המזרחי, עם כל הענווה, שהיא התורה הכי גדולה של משה רבנו. זה נהדר מבחינתי להיות ארץ מקלט. אני רוצה לומר לכל הבנות שרוצות להתחתן, זה בסדר שנישואין יהיו עיר מקלט. זה בסדר גמור שמבדידות את תחפשי ידידות. זה בסדר שהוא יגיד לך, הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות והיא חיקך מקלט. זה בסדר גמור שאת בורחת מהרווקות, משנאת המן עוד לפני שהתאהבת במרדכי, ותפסיקו לשאול אותי את השאלות האלה כל הזמן. הרבנית, אני מרגישה שאני מחליטה, כי אני לחוצה על הגיל, כי אני לחוצה על הפוריות שלי. אחסן, מעולה, אני מרשה, אני מרשה לבוא לקדוש ברוך הוא כאל עיר מקלט. ימים הלא נעים לי, אני מה זה פושטקית, פתאום שאני בצרה אני באה אליו. זה לא יהדות גלותית, זה גילוי היהדות בשעת מצוקה. זה מהמם, זה מדהים. כל הסלביות שפתאום שמות לי כל מיני לא יודעת מה כיסויים ונראות עוד יותר חשופות, ומגיעות לכותל ומתפללות, זה מהמם. איך אומר רבנו יונה גירונדי, על האדם להוכיל ממעוף צוקתו. תפילה במצוקה, כשלא התפללת כלום, חילל שבת, עשית זוועות. בואי ממי בואי. בנות, זה בסדר גמור שתביא ילד כי את בודדה, זה בסדר גמור. זה גם סוג של מסוגלות הורית. לא נעים לי שאני מביאה עוד ילד רק כי אני מרגישה פתאום שאני מתבגרת, אני מרגישה שהילדים ככה משאירים אותי לבד קצת, בעלי התרחק קצת. אני יכולה להביא ילד פשוט כדי להתקרבל בו? בטח, בטח. בנות, זה בסדר גמור שאחרי שמאה פעם אמרת להם בקייב, באומן, אחרי מאה פעם שאמרת לילד שלך בוא כבר הביתה והוא לא הקשיב לך, אחרי מאה פעם שהוא אמר כמה בבית אין כלום טוב ובחוץ יש הרבה יותר, זה בסדר גמור שכשהוא חזר הלילה פשוט כי אין לו מקום אחר לישון בו, זה בסדר גמור שתגידי לו כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב, כמה שזה טוב. בנות, אני חושבת שזה ריכוך גבולות האהבה. אנחנו נותנים דרכון גם למי שמגיע כפליט, ולא למי שמגיע כי יש לו אידיאולוגיה אדירה של אהבת הארץ הזאת. על זה תגידי שלא, אסני גוי. וכאן יגיע הסיפור המשגע של רבי נחמן מברסלב, שידבר על הצדיק שנפל לעצבות. זה סיפור מכונן, זה סיפור מדהים, והוא יגיד, ידוע שעצבות היא מידה מגונה מאוד, וצריך להתרחק ממנה מאוד, ומעשה היה בצדיק אחד שנפל עליו עצבות וכבדות גדול, ועצבות וכבדות כשמתגברים על הצדיק הוא קשה מאוד. למה? למה הוא לא מדבר על אדם שנופלת עליו כבדות אלא על צדיק? כי צדיקות הן פרפקציוניסטיות. אני לא אביא ילד רק כי אני לבד, אני צריכה להרגיש מוכנה אמהית מספיק, מסתדרת עם בעלי, ושהמצב הכלכלי שלי טוב. אני רוצה לשמוח, לא כבריחה ממה שהוא רע, כי לא בא לי להיות פה, אלא כי באמת יש לי סיבות לשמוח. תפסיקי עם זה מיד. משה רבנו בטוח. 40 שנה הוא בטוח, עד שהוא הגיע לגבול, שבאים לארץ ישראל מרוב שהיא יפה, רק ביום האחרון לחייו, זין באדר, הוא מרגיש שמה, שכבר לא אכפת לו איך ארץ ישראל נראית. אני לא רוצה להישאר כאן לבד. לא רוצה להישאר בעצב הזה. אני לא יודעת מה זה שמחה, אני לא יודעת איך אני אהיה שמחה, בנות המשפט של ראש חודש אדר, ואת הולכת להגיד את זה ביום חמישי בערב. לא רוצה להישאר עצובה. אני רוצה לעוף מהמקום הזה למקום אחר. אני לא יודעת מה יש שם, אני לא יודעת איך נראית שמחה. עצובה? כבר לא. זה ברוך שלא עשני גוי. כי גוי יברר לאן הוא הולך, למה הוא הולך. הוא ידבר על אידיאולוגיה, קומוניזם. יהודי יברח ממקום וירגיש שזה בסדר. אני סולחת לעצמי שזה לא פרפקט. בנות, הסוד של השמחה הוא הסליחה לעצמך. שאת מסתמכת בכוח, כי את פשוט רוצה לברוח מהמדבר הזה ולא להישאר לבד כשכולם עוברות, כשכולם מתחתנות, כולם יולדות, כולם שמחות, כולם מגדלות, כולם מחתנות ילדים, כולם מתממשות ואני לא. זה בסדר לדבר על הנקודה הגואלית הזאת. תסלחי לך כבר, תסלחי לך. חז"ל אומרים, אדר לניסן כמו אלול לתשרי. אלול זה החודש האחרון בשנה, סולחים, סולחים, סולחים. אדר זה החודש האחרון בשנה. תסלחי לך שאת אישה בורחת, כל הזמן בורחת, ימים, אני מניחה את הראש על הקרית, ברחתי מהילד, השכבתי את הזה, סיימתי את העבודה בזה, בקושי, רק כדי לגמור את היום. מדהימה, מהממת. יהודיה, אני רוצה ללמד אתכן מהר"ל נפלא, נהדר. הוא ידבר על פרק התהילים שאסתר המלכה אומרת, אנחנו נדבר על זה מלא בעזרת השם לפני תענית אסתר, פרק כ"ב בתהילים, למנצח על איילת השחר. שואל מהר"ל, למה לא קוראים לה איילה אלא איילת? תקשיבו לפירוש המשגע והמהמם שלו. מפני שהאיילה יושבת בחושך בצרה ומצפה לברוח מהאריה. אימאלה, כערי ידיי ורגליי, אומרת אסתר. היא בכלל לא יודעת שהיא לא איילה שבורחת. היא איילת ששייכת למישהו. שמחכה לה כבר כל כך הרבה זמן. איילת זה כמו סמלת, כמו כיתת, כמו אשת. היא שייכת למישהו. היא חושבת שהיא איילה שבורחת, אימאלה, מצערה ומצער. את לא מבינה שזה לא מסלול בריחה, זה מסלול בחירה. זה בסדר לברוח מעצב. מה אני קונה סמלה עכשיו? הרגישה מסריח בגיל. זה מהמם. זה בסדר, זה לתר פרמיס, אני מרשה לך, נותנת לך רשות פרמיסיון לעשות את זה. הכל בסדר, ככה זה יהודים, שלא עשני גוי. את יכולה פשוט לשמוח מזה שאת אומרת לא, לא רוצה להיות כאן יותר, בבקשה השם, לבד לי. אני לא יודעת לאן אני רוצה ללכת פה, לא טוב. זה כל כך יפה. זו תפילה משגעת ליהודים. זה הנוסחה הראשונה של השמחה. הייתה, וואו, וואו. ימימה, הייתה לי פעם שמחה, הייתי פעם מאוהבת, הייתה לי זוגיות משגעת. אנחנו תמיד לומדים שעמלק, האויב הנוראי של הזמן הזה, חתך הכל לחצי. כי יד על כס, יא? מלחמה להשם בעמלק. הכיסא נהיה כס, ויוד והי, וו והי, נהיה רק יוד והי. עמלק בא וחתך הכל לחצי המלכות. אין הכיסא שלם, ואין השם שלם. איפה היוד כוו כ? אין אותו. מתי מתפללים על זה? אמן יהא שמה רבה, שמה כתוב שם יה. הלוואי שהשם של יה יתרבה ויגדל ויהיה יוד כבב כה, כי עמלק חתך אותו לחצי ימים. מה זה אומר? מה זה השטויות האלה? אוקיי, כשעמלק לוקח את המילה יוד והי ווו והי, חותך אותה לחצי, הוא מוריד את הוו. זאת אומרת שאת נשארת בן אדם, כמו שאומר רבי נחמן, רק עם המילים היה. איך היה לי טוב? יהיה. מאמינה שיהיה לי טוב. את לא יכולה לכתוב את המילה הווה, כי את הוו והי הוא חתך. יש לך רק יוד והי. להגיד, יא, איך הייתה? ליהודים הייתה, אורה, היה לי. את יכולה להגיד, היה. ואת לא מסוגלת לראות נקודת חן אחת במה שיש לך עכשיו הרגע. ולכן אני תמיד אומרת, שנה אחר שנה, הסטיקר הנהדר על המקרר באדר, אני הובאת אותך. I love you just the way you are. וזה מסוגלות מהממת. לא להיות רק במה שהיה לי ומה שהייתי רוצה שיהיה לי. תפסיקי, תשהי ברגע הזה. איך כותב רבי נחמן מברסלב בתורה המהממת שלו? רעב, רש עין בית. הוא יכתוב. בוא לא נקלקל את המילים היפות שלו. התורה הרעבה הזאת, הכי רעבה שלי. היום, אם בקולו תשמעו, וזה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום, הן בפרנסה, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כי יש לו רק אותו היום, ואותה השעה. ולפעמים נדמה להאדם, כאילו הוא מסע כבד, אמא למה יהיה? ואי אפשר לשאת מסע כבד כזה. ולכן השם אומר לו, היום, אם בקולו, תשמעו, היום, 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 נעשה משהו בלתי נשכח, היום, זה מה שאת אומרת לעצמך, ביום חמישי בערב, שזה יום לחוץ, הוא מעצבן, אבל זה הייתה. ליהודים, מה זה ליהודים? תפסיקי להיות פרפקציוניסטית, תפסיקי לרצות הכל בשלמות, זה בסדר שבן זוג הוא עיר מקלט. לגמרי בסדר, וגם זה גדול עליו, תשמעים אם אין לי, אז אל תחכי להרבה יותר. זה בסדר שילדים הם עיר מקלט, זה בסדר שזרה היא עיר מקלט. לגמרי. טוב. ליהודים הייתה, אורה, אורה. מה זה אורה? אורה. בנות הציווי של חודש אדר, זה מאור פנים, איך אומר רבי נחמן, יש לנו שבעה קנים של מנורה, שתי עיניים, שתי נחיריים, שתי אוזניים ופה, זה נראה כמו מנורה, נכון? קמה בבוקר מדליקה, אפילו אם זה לא טבעי, אורה, אורה, למה? יש ביטוי משגע, אני כל כך אוהבת אותו, קוראים לזה מסביר פנים, אין את זה בשום שפה. ילד לומד את ההסבר של העולם, ממאור הפנים של אמא שלו. או בהפוך, איך אומר את זה שלמה המלך, בן כסיל תוגת אמו. ילד אהבל זה אמא שיש לה חושך על הפנים. מה זה מסביר פנים? מהפנים המהירות שלה הוא אומר, כנראה העולם טוב כי אמא צוחקת. ראיתי תמונה כזאת. ריגש אותי כל כך, אישה צעירה יפהפייה ליד הגבול, מחזיקה תינוק, לא יודעת איזה גבול זה היה, ועושה לו כזה חיוך, וחשבתי לעצמי מאיפה גייסת את החיוך המהמם הזה, כי כשהוא רואה אותך ככה, אז ההסבר שלו לעולם הוא, העולם רע, אבא בן אדם רע, אלוהים הוא רע, כי אחרת למה אמא נראית כל כך רע? ההסבר פנים הזה, אורה, תשתדלו על זה מאוד מאוד מאוד. ימים הזה העמדת פנים, נכון, מה זה בוטוקס? העמדת פנים, הבנים שנפלו, מרימים אותם. אז בלי, ואם את רוצה, אם, יאללה, אני גם מרשה לך. אז ליהודים הייתה אורה, אורה זה, האור הזה בפנים. ושמחה. אלה שבתות וימים טובים, כך אומרת הגמרא. מה זאת אומרת? איך אני אשמח כי אדר? אומר הרב פאפו, יש סיעת הדשמיה לשמוח בעידן חדווה. בזמנים שיש ציווי על השמחה, אתם תראו שאתם תתניעו דבר פצי ואתם תזכו לשמחה. יש בזה סיאטה דשמיה מדהימה, זה מצווה שהזמן גרמה. איך אני אהיה שמחה, ימימה? בנות שמחה. זאת היכולת לספר אותו סיפור בדיוק, בדיוק, בצורה שמחה. הרב רוטנברג, הפסיכולוג רוטנברג הגדול, יקרא לזה שלחון, הלחנה מחדש של סיפור בחיים שלך, שהוא היום ונורא, ופתאום את אומרת אותו בצורה אחרת, כמו מי? המן. המן מגיע לאחשוורוש ואומר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, למלך אין שווה להניחם. מגיעה אסתר המלכה, ומשלחנת, מלחינה מחדש, כמו משכתבת, משכפלת, את אותו סיפור בדיוק. והיא אומרת, יש עם אחד שרוצים להשמיד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. רגע, הוא אמר, למלך אין שווה. היא משתמשת באותו סיפור בדיוק, מלחינה אותו מחדש, הופכת אותו מסיפור של תבוסה לסיפור של גאולה, מביאה את אחשוורוש לכזו נקודת מתח, עד שהוא חייב לשאול, מי זה, מי זה, מי זה, מי הוא זה, ואיזה הוא. ואז התנועה הכי מהממת, במגילת אסתר, המלשנית, המן הרע הזה. והמן נבעת. בנות, כשהוא שואל מי זה, מי זה, מי זה, בעצם מה הוא שואל? מי זאת? האישה המסכנה הזאת היא הדסה. הדוסית, אתה מסתובבת, אין אסתר מגדת, כולם מתאפרות, שישה חודשים בזה, שישה בבסמים, לא מוציאה שפם, לא מוציאה גבות, לא ביקשה דבר. פתאום זאתי קמה ושלחנה את הסיפור שלה מחדש. בנות, צרה, נותנת לך יכולת להמציא המצאות על סיפור שקרה לך. אתם יודעות כמה סיפורים המצאתי על הילד המת שלי? איך הוא נתן לי כל מיני כוחות והבנות. האם זה אמיתי? לא. האם זה נהיה אמיתי? כן. למה? מפני שהלחנתי את מותו מחדש. אני רוצה לקרוא לכם אדם מאוד 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 חכם. אני רק חושבת כל הזמן, כמו דוסית, על אם הוא היה לומד גמרא, אימאלה, אימאלה, כמה שכל היה יוצא ממנו. קוראים לו פרופסור יובל נוח הררי, הוא פרופסור להיסטוריה. הוא כתב את 21 מחשבות על המאה ה-21. קיצור תולדות האנושות. תסתכלו על הדבר המשגע שהוא כותב. סיפורים הם החומרים שמהם בנויות אומות. כל יום שחולף מוסיף סיפור שאוקראינים יספרו. פוטין מנסה לשכנע אותנו שאוקראינה אין לה סיפור, היא לא עם, היא בעצם חלק מרוסיה. הנשיא שסירב לברוח מהבירה ואמר לארצות הברית שהוא צריך תחמושת ולא טרמפ, יהפוך לסיפור. האזרחים שהתיישבו בפני טנקים רוסיים בניסיון לעצור אותם. בטווח הארוך, סיפורים משפיעים על גורל של עם יותר מטנקים. הרודן הרוסי אמור לדעת את זה היטב. כילד הוא גדל על סיפורים, על גבורת הרוסים במצור, על לנינגרד. עכשיו הוא יוצר במו ידיו סיפורים כאלה, אבל מלהק את עצמו לתפקיד של היטלר. הסיפורים על גבורת האוקראינים נותנים אומץ לא רק לאוקראינים, אלא לכל העולם, לממשלות באירופה, לממשל בארצות הברית, לאזרחים המדוכאים של רוסיה אפילו. כי אם אוקראינים מעזים לצאת מול טנקים בידיים ריקות, הממשלה הגרמנית יכולה להעז לספק להם כמה טילים, ממשלת ארצות הברית יכולה לסלק את רוסיה משירות התשלומים העולמי, סוויפט. אזרחי רוסיה יכולים להעז להראות את התנגדותם למלחמה המיותרת הזאת. איזה מילים. אסתר המלכה, כשהיא אומרת, כתבוני לדורות, היא יודעת שזה סיפור אומלל על יהודונים, סליחה, 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 על הביטוי שהגויים רוצים להרוג אותם סתם, ושולחים איזו אישה להתחנן, ובגלל התחנונים שלה, והיא מוכרת בעצם את עצמה, מצילים אותנו. איזה סיפור מסכן. לא, 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 לא. אני אהפוך את זה לסיפור מדהים של בנות, אין פה מישהי. מישהי אחת שלא יצאה לדייט, מבזה בצורה בלתי רגילה, הוא העיף אותך. ואז את אומרת, עכשיו אני רק מבינה איזה חסד השם עשה לי, כי בחיים לא הייתי מסוגלת להגיד לו שזה לא. זה, כי לא יכולתי, זה כל כך עיוור אותי וסנוור אותי. וואו, זה פשוט הצלה השם, תודה. האם את שמחה שהוא הלך? לא, את רוצה למות. האם את תאמיני בסוף לסיפור שלך? זה לא חשוב, הסביבה תאמין לך. וזה דבר כל כך מופלא. בנות, זה חלק אדיר מהיכולת לסמוח. היכולת להלחין את חייך מחדש. עכשיו אני מגיעה לקטע הכי קשה של השיעור הזה. ליהודים, הבנו? כן. תפסיקי עם הפרפקציוניזם. גם לברוח מהעצבות זה וואו. לברוח מקייב זה וואו. תעברי, ברוכה הבאה. הייתה, תפסיקי להיות רק במה היה ומה יהיה. אני הובעת את מה שיש לי עכשיו. אורה, תאירי פנים, זה לא בעיה. שמחה, תגידי את המילה הזאת מיליון תלפים פעם ותשלחני את חייך לסיפור שמח. אין סיפור עצוב בעולם, אתם יודעות, אחרי שנתיים של קורונה, שאי אפשר להפוך לבדיחה. אין. וזה עושה פשוט, זה בונה אותך. הגעתי לסון. וואו, טוב. ססון זה... רבי נחמן מברסלב יאמר, כל העצבות שאת נופלת אליה ולא יכולה לקום ממנה, היא פגם הברית. ססון זה כמסוס חתן על קלה. ססון זה תמיד זוגיות, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. ואין מצב שאת נופלת לנגיעות שלא אמורות להיות, לצפיות שלא אמורות להיות, ולא פלאי עצובה למות. איך תמיד אני אומרת לכם ששואלים אותי, הרבנית, אבל מה העונש על שמירת נגיעה? אני לא יודעת. תמיד מחפשים את זה בחשבונות של כדאיות. אם זה 5 שקלים, חיורת קבע. זה לא זה. אני תמיד אומרת לבנות, זה ירידת ערך עצמך בעיני עצמך. ואת מרגישה כזו דפוקה ומגעילה ומלוכלכת, את תבחרי בן זוג בה, כי גם את בה. את תחשבי שאת חס ושלום, חס וחלילה, סליחה על הביטוי, סחורה פגומה. זה הדבר הכי קשה. בעולם. אתמול הייתי בכנס של 4,000 נשים. הכי מרגש שהייתי בו בחיים. זה היה על השמיטה. היו שם חלקים משעממים למות, והרבה ראשים נשמטו בכנס על השמיטה. אבל לא עניין אותי כלום, למה? מפני שזה היה אגודת ישראל, הנהדרים האלה, שמחזיקים בידיהם של שומרי שמיטה וחקלאים, וחקלאיות מהצפון, מהדרום, מנתיב העשרה, סרוגות, חילוניות, במכנסיים, ובנות לא הייתי אף פעם בכנס כזה, באמת. אני מרצה לסטודנטים, אני מרצה לחסידות סאטמר בבורו פארק, אני מרצה לכם שזה זן שעוד לא הגדרתי, אני צריכה לשלחן אתכם, לספר את הסיפור שלכם, אבל את זה עוד לא ראיתי. מה היה אתמול בנייני האומה? אני לא העזתי להגיד להם את זה כי הם מבעלו מעצמם, אז אני לא מגלה להם שזה מה זה קרה, אבל זה מה שקרה. באיזשהו שלב עמדה המנחה שם על הבמה ואמרה, ועכשיו נכנסות כל הגיבורס כוח, כי כתוב על החקלאים ששומרים שמיטה, גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל גברו. וקמו פשוט 4,000 נשים בפאה, ובאמת, באמת, 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 והם מחאו כפיים, והם נכנסות, החקלאיות, נשי החקלאים, ממעמד הר סיני הם לא היו ביחד, מפני שזה הפער הכי גדול שיש בעם שלנו, דתיים וחילונים, בכיף, קירוב, זה יופי להכיר, סלבים, כיפה, כותל. זה בכלל לא, ימנים ושמאלנים, אפשר, ניפגש. אבל סרוגים וחרדים, ואתמול זה היה פשוט, ממעמד הר סיני, שתי אלה לא נפגשו. ממעמד הר סיני, החקלאי, מה לך ולחקלאות? הרי אני רואה על הפנים שלה שהחקלאות היחידה שהיא נגעה בה בחיים זה גלעין אבוקדו שהיא שמה בתוך כוס פלסטיק עם גפרורים וצפתה אחרי יומיים. איך הוא מת בייסורים? הרי חקלאות זה לא בשבילנו, נכון? אבל לראות פתאום את הצירוף האדיר הזה שם. ואז הם סיפרו, הנשים, הם עלו לבמה, דתיות ושאינן ומכל המגזרים, זה באמת היה מאוד לא מרגש. טוב, מה אתם מבחינות? אתם מקבלות כסף מקרן השביעית על זה שלא תעבדו את השדות שלכם כל כך הרבה זמן, שנה שלמה. אז תחשבו, הם אמרו, תחשבו שיש לך חנות בגדים, ומישהי באה ולוקחת מהקולבים ופשוט יוצאת, אפשר להיכנס לשדה שלך ולקחת, יואו, נורא, אתם מקבלים כסף. ושזה היה הכנס הזה אתמול. ולכן, אמרתי להם אתמול, אחרי שכולם כבר נשמטו, אמרתי להם שרק אישה מבינה מה זה שנת שמיטה. אני רוצה להסביר לכם, מה זה גיבורת כוח? כתוב על שומרי השמיטה גיבורי כוח. אישה, לא מעניין אותה הכסף עכשיו. אישה לא מסוגלת לעבור ליד משהו שגדל ולא לטפח אותו. זה חתיכת סיוט נורא. הילד, את תציקי גם כשאין על מה, תכניסי את החולצה, תסדר פה, ככה מאחורי האוזניים, תפעות, הכיפה שלך, אין, אני חייבת להעיר כשהם יוצאים, לא משנה שהם מפוקססים, זה, הילקוט, לקחת את הסנדוויץ' רגע הכנס לה, אבל את צריכה להיראות אמא מטפחת. ילד שגדל בלי טיפוח הוא טעון טיפוח, ואישה שאין לה מה לטפח, אין לה שדה לטפח כמו רות המואביה. הדבר היחיד שגדל אצלה והיא מטפחת זה השיער שלה. ובועז אומר לה, הבי המטפחת אשר עלייך. ימימה, אין לך מושג. את לא יודעת איזה בת זוג אני אהיה. מהממת. את לא יודעת איזה אמא אני יכולה להיות. מהממת. ואין לי למי לתת. בנות קוראים לזה גיבורי כוח. כוח בעברית זה פוטנציאל. ויש לך כזה פוטנציאל ואת לא יכולה עכשיו להרעיף אותו. את לא יכולה לזרוע לבטלה. מפני שזה פגם הברית ועכשיו זה שמיטה ולא. בנות, אין דבר יותר היום ונורא לאישה. אז סיפרתי להם על המחותנת שלי. יש לי קלה מאוד מתוקה, התחתנה עם הבן שלי, חתונת קורונה קטנה ומתוקה, והיא הרתה, ואבא שלה זרח מאושר, ואז הוא חלה בקורונה, ממש לפני הלידה הוא נפטר. הנכדה שלי, המשגעת, אזמרה, נולדה רק לסבא אחד, בעלי, הרב חיים, והסבא האחר שלה נפטר בקורונה. עכשיו, הם... עכשיו, מה, לכולכם יש אאודי? באמצע המתח. סיפרתי להן אתמול שלמחותנים שלנו הם גרים בעין כרם. הקלה שלי גדלה בעין כרם עם גינה ענקית ומשגעת ומהממת. והמפעל חיים שלו, של המחותן שלנו שנפטר בקורונה, היה הגינה הזאת. הוא הכיר כל ענף, כל עץ, כל פרח, גינה הכי יפה שראיתם בחיים. מי שמכירה את שכונת עין כרם, מכירה את האחוזות האלה שמסתרעות שם. והבן שלי, המתוק, שיש לו את הלב הכי טוב שיש בעולם, סחורה שלא נחשבת בישיבות, אבל נחשבת בישיבה של מעלה. הבן שלי אמר לי, ממש ביום שהוא נפטר, אני לא יודעת איך הוא חשב על זה, אמא, אני לא יכול שהיא תצטער, האלמנה המשגעת הזאת, אני הולך להסתער על הגינה. והבן שלי באמת... אין, האדמה, הפרחים, העצים, שהיא רק לא תראה כשהיא יוצאת מהבית איך עץ המשפחה שלה מת. והגינה משגעת, ואז מגיעה שנת שמיטה. ואי אפשר לעשות כמעט כלום, והכל נובל וקמל ומתייבש, ויום שישי אחד, המחותנת שלי אומרת לנו, בואו אליי, אני רוצה לעשות לכם ככה ארוחת בוקר, והגעתי לגינה הזאת, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה שי, המהממת, תודה. משכיל אל דל. הגעתי לגינה הזו והייתה ארוחת בוקר נהדרת על השולחן מעץ בגינה, ולא הסתכלתי על הגינה, ולא הסתכלתי ולא הסתכלתי, כי לא רציתי לראות את המבט המת הזה בעיניים של המחותנת שלי, הגיבורה הזאת. ואז היא קמה ללוות אותי ואמרה, ימימה, את יודעת מה קורה לי כשאני מסתכלת על הגינה הזו? אמרתי לה, מה קורה לך? והיא אמרה לי, אני נזכרת כשהיינו זוג צעיר והגענו לפה והכל היה הכי הרבה, ממש כמו עכשיו, ואיזה ימים נהדרים זה היה. זה מה שצוחרת את האהבה. בנות, חזרתי הביתה באובססיה ועברתי בתנ"ך. תעשו את זה בזמנכן הפנוי. דוגמה, דוגמה, בנות, איפה שכתוב שהאדמה שוממה, יש זיכרון של אהבה אינסופית של הקדוש ברוך הוא שנזכר בך. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. את מבינה שכשהשם עובר על פני היובש הזה שיש לך בחיים, הוא פתאום אומר, וכמה היא אהבה אותי, וכמה אני אוהב אותה. בנות, בכללות האיומות, תבדקו אותי, בפרשת בחוקותיי, השם אומר, לא שמרתם שמיטה, אני מעיף אתכם מהאדמה, ושממו עליה אויביכם, והארץ תהיה לשמה, כי לא שמרתם את שנת השמיטה. וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. בסוף הסיפור הזה, ביקשתי מה שאני רוצה לבקש מכל אחת מכם לעשות עכשיו. אין פה אחת שהיא לא חקלאית, כולל זאת שגידלה רגלעין אבוקדו, כי אין פה אחת שאין לה חלקת אדמה שהתייבשה. גם בנו מחכה שותקת. פיסת ארץ קטנה חרבה, והגשם שלנו מאחר לרדת, הגשם שלנו טרם בא. רק לחשוב בשנה הזו, השנה שהכל נהיה עפר, כל הדברים שחלמת לגדל ולטפח. יש לי השבוע שיעור שנורא מרגש אותי בבית אבות, עושים להם יום עיון שלם, ואני מסתכלת על גיבורות הכוח האלה. למה? כי בגיל צעיר, כשאני רואה את הבנות שלי, ברוך השם, עם ילדים קטנים, המשפט שיש להם כל הזמן בפה הוא, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח. מכירות את זה? אמהות לילדים קטנים ונכדים קטנים, אין לי כוח, אין לי כוח. משפט של זקנה שקמה בבוקר הוא, יש לי כל כך הרבה כוח, מה אני עושה איתו למען השם? בנות, גיבורת כוח זה לקום מלאת אהבה ויצרים ורצון לחיבוק ולמגע ולילודה ולפריה ורבייה ולאפות ולבשל למישהו ולהגיד, עכשיו אי אפשר, אי אפשר, איך זה נורא, ימימה, אני רוצה לעשות כבר משהו עם כל הגוף הזה והיופי הזה, גיבורי כוח עושי דברו. את לא מבינה עכשיו מה את עושה, מה אני עושה, מה? כל פעם שאת מתגברת על נפילה כזאת, את זוכה לססון כמסוס חתן על קלה. הקדוש ברוך הוא עובר על פני השדה היבש שלך. ואומר לך עכשיו, הרגע, הרגע, כשוויתרת על החיבוק הזה, את תרגישי חבוקה כשם שלא הרגשת כל כך הרבה זמן. כי אין לך מושג מה זה עושה לי כשאני יודע שיכול להיות גפן פוריה בירקתי ביתך, ועכשיו לא. עכשיו לא. איך את מתגברת על כל הכוחות האלה? עיקר העצבות, אומר רבי נחמן מברסלב, ובגלל פגם הברית, כי אחרי שאת עושה את הדברים האלה שמסביעים לזמן כל כך קצר את הבדידות, איזה תחושה מסריחה יש לך. יופי ימימה, אז עכשיו אחרי הגועל נפש הזה אני ארוץ לזרועותיו. כן, אמרתי לך, השם מסכים שתהיי פליטה. והוא מסכים שהוא יהיה ארץ מקלט. והכל בסדר, ותפסיקי להיות כזאת פרפקציוניסטית. כבר עשיתי את זה, עכשיו אני אהיה צדיקה? כן, כן. הם רצו לגור בקייב, לא רצו בתל אביב ולא בירושלים. למה הם הגיעו? כי מישהו פלט אותם לחוף מבטחי. אז תישארו שומטות ותישארו גיבורות כוח, וזה כזה סוד של שמחה. קוראים לזה להיות אדירה. מי חמוך נעדר בכוח. חודש אדר זה לעמוד ביום חמישי, מבטיחה לך שתקבלי כוח. להגיד ריבונו של עולם, אני אדיר את עצמי החודש מהדבר הזה. כל אחת גם לי יש. כל אחת והתינופת הזאת. כמה מיילים, כמה הרבנית, אני כל כך לא רוצה, אבל אני נמשכת לזה. אני לא נמשכת לזה. בסדר מאמי, בסדר, ואת אדירה. ואת לא תתני לרוחות למשוך אותם לאן שהם ירצו. וזה ניסיון נורא נורא קשה ולא בחרת בו. ואתה לא בחרת בו, ואני מאמינה לך בלב שלם. ועכשיו תבחרי. עכשיו תבחרי, תהי אדירה, ומקבלים כוחות אדירים באדר לססון הגדול הזה שקוראים לו טהרה ושמירת המחשבה. אני רוצה לפני סיום לבקש מכל אחת שתנפיק דרכון לאישה המסכנה הזו שקוראים לה את, שתגיד לה, את עוברת ואת מהממת. אני נזכרת שהיה לי שיעורים בכל אירופה והייתה שביתת מטוסים, ונסענו במיליון מטוסים, הגענו לפנות בוקר לשדה תעופה, אין לי מילים, בבאדן באדן בגרמניה, והוא נפתח רק בשש בבוקר, הדליקו בו נורות חשמל, לא ראיתי דבר כזה, באוקראינה לא ראיתי דבר כזה, והם היו איומים, והם היו רעים, והעבירו את כולם לטיסה, ואותי השאירו שם, היה לי משהו לא בסדר בדרכון, אין לי מושג מה, אין לי מושג מה. ואמרתי, די, וזה כבר ממריא, והיא דיברה גרמנית, ואני לא יודעת מה רצתה ממני אפילו, משהו היה שם, ועמדתי פשוט והתחלתי לבכות, 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 שם במעבר הגבול. זה היום, את רוצה להגיע הביתה, את תשושה, את מסריחה. ולא נותנים לך לעבור. ואז הגיעה אישה יהודיה, מבוגרת, הסתכלה עליי במבט חצי צוחק, והיא אמרה לי, למה את בוכה? למה בוסטו ויין, לא יודעת. ואמרתי לה, אז היא אמרה לי, לך יש פספורט, ויש לך מספר פספורט. לנו היה רק את המספר הזה, היא אמרה. לא היה לנו לאן ללכת, לא היה לנו מאיפה ללכת. תשמחי, מדלה. והיא עברה, החוצפנית הזאת, השאירה אותי מייבבת, אבל חשבתי לעצמי כמה, באמת, כמה עושר וכמה טוב יש לי, וכמה השדה היבש הזה פתאום הזכיר לי את האהבה הגדולה שיש לנו ארץ לבוא אליה, ארץ מקלט, יש לי מקום להיות בו. יש לנו... אני רוצה את השיעורי בית ליום חמישי בערב, יש לכם כמה וכמה שיעורי בית, והדבר הכי חשוב הוא מי שנכנס, מי שנכנס. את עומדת מול הדלת בכניסה, אנחנו תמיד לומדות שכל הדברים הכי גדולים קרו בשער המלך במגילת אסתר, את עומדת בכניסה ואומרת, אני עכשיו עושה כניסה. אפילו שאף אחד לא מחכה לך, תדמייני שהקדוש ברוך הוא אומר לך כמה טוב שבאת הביתה, איזה כיף, אני מחכה לך פה. בכניסה, היה אומר הסבא מקלם, בכניסה בראש חודש אדר, את יוצאת מהבית, עומדת מול הדלת ושואלת את עצמך, האם אני עומדת להיכנס למקום שמח, או למקום של צעקות, של מריבות, של שתיקה נוראה, כשכל אחד חפור בסלולרי שלו, את עושה כניסה משנכנס, כמו אלה שמאחרות, שתמיד רוצות זה, שיראו אותן. את מבקשת מהשם, את שמה יד על המזוזה, כך הוא כותב, ולהגיד, את פניך השם אבקש, תן לי את פניך המאירים, כשאני נכנסת הביתה בראש חודש אדר. ואני אתחיל בשיעורי בית לראש חודש אדר ב'. הגאון מווילנה אומר, יש דין וחשבון. דין זה כשאת מחזירה כסף למישהו שאת חייבת לו על פי דין. חשבון זה את צריכה לחשב את הזמן שהוא איבד בגללך. חשבון זה זמן אבוד. אומר הגאון מווילנה בראש חודש אדר ב', תבקשי על זמן אבוד, כי את מקבלת מועד ב' לזמנים שחשבת שכבר אין להם תקווה, שכבר לא יכולים לקום, שמה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב. תבקשי עוד זמן, תבקשי לחזור לזמן שבו היית הכי שמחה, שאת זוכרת אי פעם. אז מי שנכנס אדר, איך עושים את זה? אבל אני לא שמחה. נכון, ותפסיקי להיות פרפקציוניסטית. אז הנה הנוסחאות. מי שנכנס אדר מרבין בשמלה. את הולכת וקונה לעצמך בגד חדש. מי שנכנס אדר מרבין באכילה. את עושה סעודת ראש חודש בשרית, מצווה גדולה. בשר מעובד, או לא יודעת מה, שמייצרים במעבדה לצמחוניות. מי שנכנס אדר מרבין בתפילה. בתפילה על פוריות, על זוגיות, חג הפורים וזמן הפורים מסוגל לתפילה על זה. מרבין בהילולה, אם יש איזושהי מסיבה או מופע, לנו יש בדימונה הרחוקה ביום חמישי בערב בעזרת השם, איפה שאת יכולה להיאסף, לשמוע מוזיקה, לרקוד, זה דבר מדהים. מי שנכנס אדר מרבין במילה טובה, מילה טובה למישהו לידך, מילה טובה לעצמך. והכי הכי חשוב, נכון, יש פה בדיוק, הנה, מרבין בשמלה, באכילה, בתפילה, בקהילה, בתהילה, בהילולה, במילה, ברצון בעלה. אני אגיד לכם את הסוד הנהדר הזה של רצון בעלה, היות שאני רואה פה בעיות בתחום הזה, אני רוצה להגיד מה זה. אישה,
יש לנו בבית מגנט שכתוב על אישה קצרה עושה.
נכון, נכון. מה זה רצון בעלה? תקשיבו. אישה כתוב מפורשות איך מסמכים אותה. קל לשמח אותה, בקלות, תכשיטים, בגדי צבעונים. גבר לא כתוב איך מסמכים אותו. אז איך מסמכים את היצור הזה? זה נורא קשה הרי. אז מה עושים? אומר הרמב״ם, הולכת בתאוות ליבו ומרחקת כל אשר ישנה. אין לנו מושג מה הוא רוצה. אז אם הוא רוצה משהו, תעשי את רצונו, כמובן כשזה לא דבר זה, מה הוא מבטא בראש חודש אדר א', בא לי לישון. תעשי את זה, תשעה. בא לי, מה בא להם אלה? אני רוצה לאכול, לא יודעת מה. בדיוק, תעשי את זה, ממש ככה. הערב, בערב הזה, הגדול הזה, באמת בנות, תפסיקו לרצות את השלמות, כי הפרפקציוניסטיות, הצדיקות, כל הזמן נופלות לעצבות ומפסידות את הכל, הכל, הכל. אני תמיד זוכרת את הסרט הזה שראיתי עם אחותי 4 שעות, חלף עם הרוח המטומטמת הזאת, שכל מה שהיה לה בראש זה היה אדמה שלה, טרה, ובגלל זה הפסידה את האהבה שלה ואת כל הזה. די עם הטרה שלך ולהיות פרפקציוניסטית כזאת. לך היא תרדיע לזה, תרמיסו, טעים, תאכלי לך, תשמחי לך, תשמחי את עצמך, תצחקי. צחוק גדול.
Tomorrow is another day.
Tomorrow is a new day, אבל today עוד הרבה הרבה יותר שווה. אנחנו באמת בזמנים מה זה עדינים, מה זה רגישים, איך האדמה זזה בכל העולם. אני מאמינה בזמנים כאלה. אנחנו מסיימים את החומש, סוף חומש שמות. ודווקא כשמסיימים, אומרים חזק, חזק ונתחזק. אין לך מושג איזה עוצמות יש ברגעים האלה של השמיטה הטוטלית, וכמה אהבה מתגלה בהם. אז אני רוצה לאחל לכם חודש של אהבה, חודש של שמחה, חודש שבו תכתבי את המגילה שלך מחדש, את הסיפור העצוב שלך, כמקפצה לשמחה גדולה, בעזרת השם. לא יודעת, מרגישים... איך? מה לא נמאס לי? אף פעם לא נמאס לי, אף פעם. אף פעם. יש לי תמיד את הלטפס על השמחה הזה. ואת יודעת מאיפה יש לי את זה? ממכם. שזה תמיד מדהים אותי לראות. איזה תעצומות גוף ואיזה תעצומות נפש. באמת, באמת. שאלות על השמחה ועל העצבות.
אני שמחה. עשית לי שיעור, כי קוראים לי שמחה.
קוראים לך שמחה! וואי, וואי, וואי. ואת באמת שמחה, כי היפות מכוערות והטובות רעות. איך את? את תמיד שמחה, ותמיד עם חיוך, באמת. עוד שאלות? כן, מתוקה. איך?
מה
הנוסחה
של
ויקר? וואו, שואלת שאלה נהדרת. אמרנו את וליהודים, הייתה, אורה, שמחה, ססון, ויקר. ויקר זה ענייני הכסף. שמפילים אותנו מאוד כנשים. ורבי נחמן אומר, השמחה, הכסף הוא אור נפשה של אישה. זאת אומרת, כשאת מביטה במשהו ואומרת, אמא זה יקר, ואת כל כך כל כך מצטערת שאין לך את זה, אז אני אספר לך סיפור רק כי ביקשת, מסכנות, סבלו בגללה. המדרש, הפרשה מדברת רק על כסף, רק על כסף. כמה כסף הלך לפה, כמה כסף הלך לפה. נשים נורא אוהבות את זה, קוראים לה נקבה, כי אוהבת דברים נקובים. רזיתי, כן, אבל כמה ירדת? עשיתי ניתוח שבול, אבל כמה ירד? בין כמה הוא, בת כמה היא? מה הגובה שלה? כמה את מרוויחה לשיעור ימימה? נשים זה דבר נורא נורא נקוב. אז אנחנו אוהבות את זה, זה מסדר לנו את העולם, אז שם לנו אותו בזה. רק דבר אחד, את תמיד שוכחת בת כמה, את רגע, לא יודע, לא זוכרת. שמה את לא נקובה. המדרש לפרשה, סיפור שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת. המדרש מספר, הכל על פרנסה במדרש, הכל, מדרש מדהים. היו הייתה אישה, אשתו של רבי שמעון בן חלפתא, ומגיע שבת ואין לה שקל לשבת, ואין לה שקל לקנות שמלה, כמו שימימה אומרת, איך הם כותבות לי, לך יש, לנו אין, גם לי אין, מעבולה, גם לי אין, אני ממציאה, אני משלחנת כסף. בקיצור, ובאמת היום אפשר למצוא כל כך לא יקר, ואפשר גם כן להיות קיימות, קיימות, פעם שנייה, אתה יודע מה זה? וזרה בסיילים שהגומי נקרא, וואי, איך אני סולדת את זה עכשיו, שימו לב, את זה גם אי אפשר לתפור, אין לתפור גומי שנקרא, איך שמים אותו במקום? על כך בשבוע הבא. הסיפור, אשתו של רבי שמעון בן חלפתא, שבת מגיעה, אין כסף, אין כלום, ובעלה רואה אותה עומדת לפקוט, עומדת לפקוט הגיבורה הזאת, הוא יוצא לשדה, אומר השם, די, די, אני לא יכול לראות את אשתי ככה, יוצאת יד ומחזיקה יהלום ענק. הוא אומר, אני לא אגיד לה, כי היא לא תרשה לי. הוא מוכר את היהלום הענק הזה, קונה מלא אוכל. היא אומרת לו, איני תואמת כלום, עד שאתה לא אומר לי מאיפה זה. הוא אומר לה, תקשיבי, עמדתי בשדה, אמרתי, השם תעשה לי נס, הוא הוריד לי יהלום. אמרה לו, קח את זה, אני לא רוצה לנגוע בזה. למה, למה? היא אומרת לו, כי בעולם הבא יורידו לך מזה. מה אכפת לך? איך אני תמיד כועסת עליה? מה אכפת לי עולם הבא? די, עכשיו שיהיה. הוא הולך לרבי יהודה הנשיא, ערב שבת. אומר, אשתי לא רוצה את היהלום הזה שירד לי מהשמיים, כי היא פוחדת שבעולם הבא לא יהיה לה. אומר לו רבי יהודה הנשיא, רבי הגדול, לך הביתה ותגיד לאישה שלך שבעולם הבא אני אתן לה כסף, אני אתן לה יהלום שחסר לה. הוא חוזר הביתה והיא אומרת לו משפט גאוני, תגיד לרב שלך, כלום רואה אדם את חברו לעולם הבא. במילים אחרות היא אומרת לו, אם בעולם הזה הוא לא ראה כמה אתה אני בעלי, ולא הרים את הראש מהגמרה כדי לתת לך, בעולם הבא הוא ייתן לך, אל תמכור לי את הסיפורים האלה, לך ותחזיר את האבן. הוא עומד בשדה ואומר השם, אשתי לא רוצה. יוצאת יד מהשמיים, לוקחת את האבן והגמרה, המדרש לפרשת פיקודי, גם בגמרה, מסכם את הסיפור. הנס של לקיחת האבן היה גדול פי כמה מהנס של נתינת האבן. למה, למה שוברת ימימה את הראש וממציאה, אבל זה אחלה פירוש ואני אוהבת אותו נורא. למה זה הרבה יותר קשה? בנות, אישה, כשאין לה משהו, יש לה חלומות. עוד יהיה לי. וחלומות זה דבר מפרנס, וחלומות זה דבר מסביע. וקשה הרבה יותר להחזיר לאישה את החלומות שלה, מאשר לתת לה יהלום. אני אקרא לכם לסיום שיר, שאני כל כך אוהבת, של בן אדם שלא היה משהו בחייו, אבל עכשיו הוא בטח חזר בתשובה בשמיים, או לא. קוראים לו נתן זך, משורר מאוד מאוד אהוב עליי, והוא כותב את השיר. זו הפעם הראשונה אני מתחיל להטיל ספק אם אמנם אזכה כאן למה שביני לביני קיניתי בשם אושר. מעולם לא הטלתי ספק, אבל ערב ריק ממשאלה, מגניב לליבי את הספק. כמוהו ידעו בוודאי גם מטפסי ההרים הגבוהים, בראותם את הפסגה הלבנה המושלגת, וליבם ריק מטיפוס, ריק מהרים. אני יכולה להגיד לכם חד משמעית, וזה לא אידיאליזציה של העוני או של הרווקות. לרווקות יש רוחניות מאממת. איך הייתי רוצה את התפילות שלהן, את החלום שלהן שהן עוד לא יודעות. שאין כזה, אין כזה. ולפעמים את מסתכלת על האיש שלך הישן, ליבך ריק מטיפוס, ריק מהרים, כי הוא טיפוס, והוא הר. וכשיש לך ביד הכל, אין לך חלום. בנות בגן עדן, היה עץ אחד שאסור היה לך. וכך החיים צריכים להיראות, כשמחך יצירך בגן עדן. מקדם. אל תיקח לי את החלומות על העולם הבא שלי, אני עבדתי קשה בשבילו. תחזיר את האבן, תחזיר לי את ההוויה של אישה שעומדת בשדה יבש, 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 וחולמת. זה ויקה. חודש טוב. זה חמודות.
זה מגיע, היום עבדתי להתעלם ממך.